שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום חמישי, דלת בתשרי, תשע"ג. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב והמרתק בספר יהושע, ואנחנו הגענו אל פרק ח'. אבל נשאלו לפני כן, בזמן ההמתנה לתיקון התקלה, מספר שאלות. אחת השאלות היא, איך יכול להיות שנסו בני ישראל לפני העי? הרי השואל קרא באיזשהו מקום שבמלחמות ישראל, כשמישהו נס, יש מאחוריו אנשים שחותכים לו את הרגליים. אז איך אפשר? אז איך הם בכלל הם נסו? נכון? זאת הייתה השאלה. התשובה היא שזה בזמן הגיוס. כלומר, כשכאילו הם עומדים לצאת למלחמה, אז יש אנשים שעומדים מאחור, והם מקפחים את שוקיהם של אלה שנסים מאחור. אבל בזמן המלחמה עצמה, אי אפשר כל הזמן להחזיק כוח שיחתוך את ה... רגליים של האנשים. זה דבר אחד. לגבי השאלה הנוספת שנשאלה כאן, זה דבר שכבר ראינו בשבוע שעבר, אבל בכל זאת נחזור עליו. בפרק ז', פסוק כ"ה, ויומר, המעבר מלשון רבים ליחיד, ויומר יהושע, מה חרתנו יעקורך השם ביום הזה, וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. אז יש פה בעיה, או אותו או אותם, כן? זאת השאלה. התשובה היא שיש דו משמעות מכוונת בפסוק. כלומר, צריך שהקורא יוכל לחשוב ששרפו ורגמו גם את בני משפחתו של אחן, למרות שבמציאות זה לא מה שהיה, כי הרי לא סקלו אלא אותו, כי הרי רק הקימו עליו את גל האבן. אלא שיש תמיד דרכו של הכתוב להביא משמעות כפולה של מה שיכול להשתמע ומה שקרה באמת. וזה חשוב שנוכל, שנדע שבאמת רק אותו רגמו, אבל שגם נדע שיש אפשרות לחשוב שכל משפחתו נרגמה, כי השותף לפשע גם הוא פושע. לא, זה פחות או יותר מה שלמדנו בפעם הקודמת. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים לפרק ח', פסוק א'.
זה מה שאמרת, היום יורים בלגן.
היום יורים?
כן, לא בצבא
שלנו,
בצבא
הרב, מי שבורח, יורים לו בגב.
בשעת המלחמה.
בשעת המלחמה, כן, אבל פה כולם נעשו, מה אפשר לעשות? אז מי יירה בגב של מי? טוב, פרק ח', פסוק א', ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל העם, כל עם המלחמה, וקום עלי העי, ראה נתתי בידיך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. עכשיו, יש פה דבר ממש לא מובן. למה נכשל הניסיון הראשון של כיבוש העי? בגלל אחן. למרות שגם מבחינה צבאית היה שלקחו רק חלק קטן מן העם. נכון? זה מה שאמרו, אל תיגע את כל העם, זה קל לקחת, לקח 2,000 איש, טרח, הלך. עכשיו, אחר כך מצאו את אחן, סקלו אותו, שרפו אותו, הקימו עליו גל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, עכשיו אתה תנצח. מה הוא עושה? וקח עמך את כל עם המלחמה. לכאורה, אם הבעיה הייתה בעיה רוחנית, שמישהו מעל בחרם, אז למה צריך לקחת כל העם? זה מה זה אומר? שבאמת הבעיה הייתה בעיה אסטרטגית. אז למה בכלל כל הסיפור של אחן? אז יש בזה שלוש אפשרויות. יש אפשרות לומר שבאמת כל הסיבה של הנפילה או של הניצחון של עם ישראל, זה תלוי בחוטא. אם יש חוטא נופלים, אין חוטא, מנצחים. ואז בכלל לא קשור לשאלה האסטרטגית, אם כל העם נמצא או לא, ואז בעצם יוצא שכל העם הגיע פה בתור ניצבים. אפשרות שנייה לומר, שבאמת מה שקובע, זה אם אתה עושה אסטרטגיה נכונה או לא. אם אתה לוקח כוח מועט, אתה נופל, אתה לוקח את כל הכוח, מנצח. שתי אפשרות. ואז אחן זה סתם בלוף. ואז חיפשו מישהו, מצאו. אבל זה סתם, זה גם בלי אחן היו נופלים, אם אחן, אם היו לוקחים את כל העם, לא היו נופלים. כן? זה אפשרות שנייה של הסתכלות, הייתי אומר חילונית, אפשר לומר על המעשה. אפשרות שלישית, זה ההסתכלות התנכית. שההסתכלות התנכית היא שכל דבר מתרחש בשני מישורים בבת אחת. יש מישור רוחני, ערכי, ומישור אסטרטגי, מעשי. והם מתרחשים בבת אחת. איך אפשר להבין את זה? הרב קוק מסביר בספר אורות, שיש תמיד קישור, הייתי אומר, פרגמטי, לעניינים ערכיים. למשל, אם אני נלחם באויב, אבל אני לא מאמין בצדקת הדרך, אני חושב שהאויב צודק. אז גם אם אני אנצח נקודתי, בסופו של דבר הוא ינצח אותי. בגלל שאין לי תוכן ערכי להעמיד מולו. ברור? זאת אומרת שיש קשר בין הדברים. אז זה גם מה שבא לי לביטוי. כאן הייתי אומר, זה חוזר לאורך כל התנך כולו. יש תמיד טענה מעניינת של מבקרי המקרא. שמעתם על מבקרי המקרא? מבקרי המקרא טוענים שבסיפורי התנך יש בדרך כלל שתי גרסאות לפחות, ושהם הוצמדו זו עם זו על ידי האורך. כן, האורך לא שם לב, הוא כן שם לב, אבל הוא ניסה לעבוד עלינו, לקח שתי מסורות לגבי אותו סיפור, בעלות תוכן אפילו אידיאולוגי שונה, הדביק את זה עם סלוטייפ, ואז השאיר למבקרי המקרא אפשרות לעשות על זה דוקטורט. כן, זה פחות או יותר העמדה המקובלת אצל מבקרי המקרא. יש רק בעיה אחת. אם זה היה קורה פעמיים שלוש בתנך, אז היינו חושפים את הזיוף. הבעיה שזה קורה כל הזמן בתנך. אם זה קורה כל הזמן, שכל סיפור הוא מסופר פעמיים, אז זה כבר אומר שזה מגמה. זאת מגמה של הכותב. זאת אומרת, בכוונה התנך מציג את הדברים בשני מישורים, כדי שנבין איך הקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה. כן, בבקשה. מה זה? מה? כן. אז הוא גם לא לא, זה בדיוק העניין. כלומר, במקרה שלנו, אתה יכול להגיד ככה, כיוון שיש חטא בעם ישראל, אז יש חוסר הערכה נכונה של המצב מבחינה אסטרטגית, ולכן הם לקחו כוח קטן מדי. שאלנו, זה הביא גאווה, כלומר, אפשר לעשות איזה קישור של שרשרת כזאת. כן, בבקשה. ולכן, כשהם מתקנים את החטא, אז הם גם לוקחים את כל הכוח. כן, בבקשה.
פסוק א', לכאורה, למה שיהושע השתכנע? יש לנו בפרק א', פסוק ת', כמעט אותם מילים. את הארץ ואת לך.
ואחרי
את למה שהשתכנע?
למה שיהושע השתכנע? כי זה השם אומר לו.
בסדר, אבל תראה, גם השם אומר לו בפעם ראשונה, בפרק א', פסוק.
נכון, גם שם הוא השתכנע.
השתכנע,
אבל
מה זה עזר לו? למה
שהשתכנע? למה? זה עזר לו מאוד, ביריחו. זה בדיוק העניין. אל תערוץ ואל תחד, זה נאמר בהתחלה לפני יריחו.
הכל ארץ ישראל צריך להגיד.
אז כנראה שכיוון שהיה חטא, צריך להגיד את זה מחדש. זה בדיוק העניין. כיוון שהיה חטא, אז אולי אל תירא ואל תחד, שהיה בהתחלה כבר הוא לא רלוונטי. לא, אמרו לו, עכשיו זה רלוונטי.
הוא לא יכול להגיד לו על כל מלחמה, הוא כל כך מלחם כבש,
לא, אבל פה היה משבר מהותי, זה כמו שבירת הכלים או כמו חטא העגל מבחינה מסוימת. זה משהו בומבסטי. לראשונה נפלו. בבקשה. עוד משהו? טוב. אז נמשיך. וואלה, נשאר להמשיך. הרי נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. מזכיר קצת מה שהיה עם עוג, כן? כי בידך נתתי אותו ועשית לו וכו'. ועשית על העי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, כמו שגם בעוג. ועשית לו כאשר עשית לסיחון. כמו שסיחון, אחר כך זה גרם מלחמה שנייה, עוג. ושם היה יראה. כן, הרי במלחמת עוג נאמר, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. אז מזה אנחנו למדים שמשה ירא ממלחמת עוג, אבל לא ירא ממלחמת סיחון. באותו דבר, באותו אופן אנחנו אומרים כאן, שיהושע לא התיירה ממלחמת יריחו, והתיירה ממלחמת עי. אז שם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועשית לו כאשר עשית לסיחון, גם פה הקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע ואומר לו, ועשית לו כאשר עשית למלך יריחו. בסדר? כאשר עשית ליריחו למלכה, רק שללה ובהמתה, תבוזו לכם. עכשיו, מה זאת אומרת, מה החידוש כאן? שכאן כבר לא עושים חרמות. כלומר, יריחו שימשה כחרם, כתרומה, והעי כבר לא. שים לך, זה סימן אגב לתיקון. כלומר, ברגע שאפשר לקחת את השלל, סימן שיש התחברות אל קדושת הארץ. איך נאמר בספר דברים? כן, אתה בא אל ארץ, בתים טובים אשר לא בנית, בתים מלאים כל טוב אשר לא בנית, כרמים וזיתים אשר לא נטעת. כן. 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 אתה אומר שיהושע כן פחד בפני שהוא עבר את הירדן, שרק כתוב אל תערוץ ואל תחת. אז אם כן, סימן שהוא היה ירא, נכון? לא, בכלל לא אותו דבר. עכשיו זה הנחיה כללית. טוב, רק שאלה ובאמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה, ויקום יהושע וכל העם, וכל העם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי חיל, וישלחם לילה, ויצב אותם לאמור, ראו אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, ויהייתם כולכם נכונים. ואני, וכל העם אשר איתי, נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ויצאו אחרינו, עד התיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהעורב, והורשתם את העיר, ונתנם השם אלוהיכם בידכם. שאלה קטנה, העורב היה כמה? 30,000 איש, נכון? והעם אשר עם יהושע כמה?
כל העם.
כל העם, אז כמה זה יוצא? כל העם נס לפני אנשי העי. מה? פחות 30. זאת אומרת, 600,000 פחות 30. זה כמות עצומה. זה אפילו לא סביר שאנשי העי יאכלו את הלוקש. מה, רואים מאות אלפי אנשים, ואז הם נסים. לא, באמת. זה נשמע ככה. בכלל, אין מקום לשים אותם. מה? אבל כמה זה? כי לפני כן כתוב שהוא לקח את כל העם איתו. אחר כך הוא חילק את כל העם, 30,000 איש עורב, וכל העם אשר איתו, שלא כתוב מה המספר.
עם המלחמה.
עם המלחמה, כן. כמה זה עם המלחמה? אתם זוכרים שראינו במעבר הירדן, כמה היה החלוץ? 40,000. נכון? אז יכול להיות שהאנשים החמושים זה רק 40,000 איש. ואז יוצא שכשהוא לוקח את ה-30,000 בתור עורב, אז יש לו 10,000, 9,000. משהו כזה, שנמצאים איתו, העם אשר איתו, וזה כן סביר שיברחו. ברור? זה מה שיכול להיות. ואז דיברנו על מה היה המספר האמיתי של בני ישראל כשהם עברו את הירדן. דיברנו על זה קצת בשיעור הרלוונטי לזה. טוב. מה? נכון, 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 נכון. לך תדע, אולי הם ישירו שם, יכול להיות שישירו לוחמים, ב' יכול להיות שהלוחמים יחזרו אחר כך לעיר. לא לוקחים סיכונים. זה מבחינה צבאית תאורה, מספיק 3,000. כן, זה מה שמספיק. כן, קודם כל השם אמר לו. קודם כל השם אמר לו, נכון? קח איתך את כל העם. נכון? וגם זה הלקח של הפעם הקודמת. זאת אומרת, יכול להיות שכשבאים מעט, במעט יש יתרון ויש חיסרון. היתרון זה שאתה סומך רק על עצמך, אז אתה לוחם כמו שצריך. צד שני, זה נותן גאווה. זה יעד קטן, אנחנו נגמור אותה מהר. בסדר? אז כאן לוקחים הרבה. כתיקון. ואתם תקומו מהעורב והורשתם את העיר, ונתנה השם אלוהיכם בידכם, והיה כתופסכם את העיר. אגב, יכול להיות שבינתיים, באו גם עוד כוחות אל העי. אחרי המנוסה הראשונה. אז אם באים עוד כוחות, צריך יותר כוחות נגדם. כל מיני דברים שרים. כן. והיה כתובשכם בית העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר השם תעשו, ראו ציוויתי אתכם, וישלחם יהושע, וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. כן, מה התוספת הזאת? מה אכפת לנו איפה הוא ישן? מה זה אומר?
אחריי.
מה?
אחריי כזה.
אחריי. למה היה צריך את זה? למה היה צריך את זה? כי לפני כן היה ערעור על המנהיגות שלו. מי ערער על המנהיגות שלו? אחן. אז כיוון ש... אז חלק מהתיקון של מעשה אחן, זה ההתפייסות הזאת. כן? שיהושע לן בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר, ויפקוד את העם, ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי, וכל העם המלחמה אשר איתו עלו. ויגשו ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעי, והגי בניו ובין העי. ויקח, עכשיו לפי זה צריך גם לעשות חשבון, כלומר אפשר, הטופוגרפיה של העי כאן די ברורה, זה יכול להקל כדי למצוא את המקום. אינני בקי בארכיאולוגיה, אבל השיקול הוא, הנה. כן, אבל המפה פה היא גדולה מדי. זאת אומרת, זה לא הטופוגרפיה הלוקלית שלה. אני אומר, כן, מן הסתם מחקרים נעשו על זה, אני לא בקי בזה, אבל הרבה פעמים בתנך יש מספיק נתונים כדי לבדוק בדיוק איך זה היה נראה. כן. ויקח כך 5,000 איש, וישם אותם עורב, בין בית אל ובין העי, מים לעיר, וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק, והיה קירות מלך העי, והמערו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי עורב לו מאחרי העיר. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר, ויזעקו כל העם אשר בעיר, או בעי. בעי. למה כתוב כאן קריאו כתיב? כי אז זה היה עיר, ומאז שהיא נחרבה, הפכה לעי. מה זה עי בעברית? זה חורבה. עי זה חורבה. כן. מה?
למה
אומרים עי
חורבות?
עי חורבות. עי חורבות. נכון.
חורבות
חורבות. כן? נכון. אז זה דרכה של העברית. כן? פת לחם. נכון? אתה אומר פת לחם. כן. וירדפו ויזעקו כל העם אשר בעי לרדוף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל ואומר השם אל יהושע נטה בקידון אשר בידך אל העי כי בידך את עננה וית יהושע בקידון אשר בידו אל העיר. תגידו, מה זה הסיפור הזה? מה זה מיתולוגיה? מה? לא, זה לא סימן מוסכם. זה דרכה של הנבואה להצמיד את דבריה אל מעשים. כן, כמו נבואת הבקבוק והמגילה עפה והמגילה שאכל יחזקאל, כל הדברים האלה. כן, שתמיד הנביאים היו עושים מעשים כדי להמחיש את הממשות של נבואתם. או כמו שהמלך, אליהו מצווה על מלך ישראל לראות חיצים לכיוון הרם. כן, כלומר, צריך לקחת, או ויעס, אפילו נביא השקר היו עושים דברים כאלה. ויעס צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויומר, באלה תנגח את הרם. נכון? אז זה דרכה של הנבואה לעשות כן. כדי לחבר את העולם הרוחני עם העולם הגשמי. כי בידך תננה ויית יהושע בקידון אשר בידו אל העיר, והעורב קם מהרה ממקומו וירוצו גנטות ידו ויבואו. העיר ואל קדוע, וימערו ויציתו את העיר, את העיר באש, ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו, והנה עלה עשן העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים, לנוס הנה והנה, והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף, ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר, וכי עלה עשן העיר, וישוב ויקו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, והיו לישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה, ויקו אותם עד בלתי ישאיר לו שריד ופליט. זה מזכיר קצת להבדיל את הקרב המפורסם באוסטרליץ. מישהו מכיר? מה? לא מכירים את הקרב של אוסטרליץ? זה הקרב הגדול שבו נפוליאון ניצח את קיסר רוסיה ואת קיסר אוסטריה. הוא עשה להם בדיוק את התרגיל הזה, שנתן להם לכבוש איזושהי רמה, ואחר כך עשה את כאילו שהם בורחים. בקיצור, עשה להם בדיוק מה שכתוב. טוב. ואת מלך העי תפסו חי, ויקריבו אותו אל יהושע, ויהי כחלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה, במדבר, אשר רדפום בו, ויפילו כולם לפי חרב, עד תומם, וישוב כל ישראל העי, ויקו אותה לפי חרב, ויהי כל הנופלים ביום ההוא, מאיש ועד אישה, 12 א', כל אנשי העי. אז כנראה שבהעי היו הרבה אנשים. נכון. ויהושע לא ישיב ידו, אשר נטע בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. האם זה מזכיר לכם משהו? הסיפור הזה שמישהו מרים את היד כל זמן המלחמה. נכון? נכון. עכשיו, ובמשה כתוב שמשה היה מרים ידו וגבר ישראל, יניח ידו וגבר עמלק. למה משה יניח ידו? מה? עייף? מה פתאום? מה אומר רש"י? לא, זה המשנה. מה רש"י אומר? על פי הדיבור עשה. על פי הדיבור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה שעמלק לא ינוצח. לא ינוצח עד הסוף, אלא ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. וכאן יהושע לא מניח את הכידון עד שאנשי העי נגמרו. כלומר, אם יהושע היה מניח את הכידון, אז באמת אנשי העי לא היו נגמרים עד הסוף. באמת? עכשיו נשאלת השאלה, אם זה ככה, אז למה, תודה רבה, הביאו את מלך העי חי? מזכיר לכם עוד משהו? אגג, נכון? גם כן, במלחמת עמלק בימי שמואל הנביא, אז תפסו את אגג מלך עמלק חי, והביאו אותו אל שאול. גם פה לוקחים את מלך העי חי ומביאים אותו אל יהושע. למה עושים את זה? תסתכל בפסוק כף ג', ואת מלך העי תפסו חי ויקריבו אותו אל יהושע. נכון? מכאן שהוא היה חי. כן. אז, אבל למה הסיפור הזה? למה את המלך משאירים בחיים? כן, כלומר, כל אחד, לא סתם אדם פשוט יהרוג את המלך. משאירים את הכבוד למלך. לכן, את אגג הביאו אל שאול חי. אז את אגג הביאו חי אל שאול. למה? כי רצו לכבד את שאול בהריגתו. מובן? אז למה שאול לא הרג אותו? ויחמול. מה הפירוש ויחמול? מה, ריחם עליו? הוא לא ריחם שם על טף ונשים. מה? לא. לחמול, אין הכוונה שהוא ריחם. זה לא בעברית מודרנית. בעברית תנכית הכוונה, חמל הכוונה שלא הרג אותו. זה הכוונה חמל. כן, אבל לא מלשון שהתרגשו אותו משהו כזה. זה לא שהוא אוהב את הגג. אלא הוא חמל עליו, הוא החליט שלא להרוג אותו. אז צריך להיות החלטה מושכלת. מדוע אתה מחליט? אם אתה הרגת את כל העם, כל אנשי עמלק, למה אתה מחליט את המלך לא להרוג? לסבול? מה? סתם אכזריות. לא ריחם, אבל מצד שני אכזר. כן, לא נשאר בהם עד אחד. מחלוקת האם נשאר חי או לא נשאר חי. מלך לא הורגים? דווקא יהושע הרג את מלך העי. אלא מה הציווי בתורה? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אבל, אומר הרב קוק, מעל השמיים לא הורגים את המלך, נכון? לא הורגים את עמלק. כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אבל מעל השמיים, השורש של עמלק זה טהור. ושאול סבר שאגג הוא בבחינת מעל השמיים. כי הוא המלך. והמלך הוא כולל בתוכו את נשמת האומה. ולכן הוא חשב שצריך דווקא להרוג את כל עמלק חוץ מהגג. בסדר? האם הוא צדק או לא? אתה אומר שלא צדק. לא, זה שמואל בא אליו בטענות. אבל ההשגחה העליונה סדרה שבאמת יצא מזה משהו. נכון? כן, יצא מזה המן, נכון? כי מלחמה לשם בעמלק מדור דור, אז חזל אומרים, אז דור דור זה כולל את מרדכי ואסתר. זאת אומרת, היה צריך להיות חלק מתוכנית ההשגחה היה, שבאמת לא יושמד עמלק בימי שאול. אז זה ששאול עשה עבירה בזה, זה נכון, הוא לא צודק. אבל מבחינת ההשגחה העליונה, מבחינת ההשגחה ההיסטורית, יש לזה משמעות. השאלה אם לא צריך שיהיה המן. הרי המן מן התורה מניין, שואלת הגמרא. זאת אומרת שמחפשים את השורש של המן. כן, שעד היום הזה. עכשיו, אז אם כך, מלך האי תפסו חי, הביאו אותו ליהושע. עכשיו, יהושע צריך לשפוט האם את מלך האי צריך להשאיר בחיים או צריך להרוג אותו. והוא מחליט שצריך להרוג אותו. או? כי פה כתוב מפורש את מלכה. לעומת זה, בציווי של שמואל אל שאול, לא כתוב מפורש שצריך להרוג את המלך. כתוב שצריך למחות את המלך. אבל לא כתוב איך. אז פה, אז זה מסביר את הנקודה הזאת. יש פה מקבילה מאוד גדולה בין מה שהיה בדרך במדבר, שהיה צריך רק להחליש את המלך, וכאן שהיה צריך להשמיד את העד. הבדל עצום. טוב. מה? אז כנראה שהייתה מחלוקת לגבי הבנת מלחמת המלך. כלומר, יהושע השמיד טוטלית את העי, כולל המלך. כי זה ארץ ישראל. אולי המלך, שזה לא בארץ ישראל, אלא זה במדבר, אז צריך לעשות כמו שהיה במדבר, והיה חלוש, ולא לחסל לגמרי. או? כן. לא, העי זה כנען. והשאלה, איפה אנחנו מחמירים יותר? האם במלך או בכנען? יש פה, סליחה, זה פשוט. יש פה שאלות. רבנו, סיפור חוזר על עצמו פעמיים בתנ"ך, קורה כל הזמן כדברי הרב. אינני זוכר פעם אחת שזה קורה. הרב יוכל להצדיק את עמדתו על ידי דוגמאות רבות ומרובות על מנת להמחיש את הנושא. תודה וחתימה טובה לכל עם ישראל. עם ישראל מודה לך מאוד. עכשיו, כן, הסיפור של בריאת העולם, כתוב בתורה, פעמיים. השושלת של בני האדם מסופרת פעמיים. השושלת של קין ושושלת של שת, נראית ממש אותה שושלת, כמעט. הסיפור של המבול מסופר בתורה פעמיים. זקל פרק ו' ופרק ז' בבראשית. תראה שזה שני סיפורים שונים. הפיזור של האנושות, מסופר פעמיים בפרק י' ובפרק י' ובפרק י' בפרטים שונים לגמרי. הסיפור של היציאה של אברהם מאור כשדים ומחרן מסופר פעמיים. הסיפור של לקיחת שרה מסופר פעמיים.
הוא רוצה
מהלך. מה? הוא אמר תנ"ך. הוא אמר שאני אמרתי שזה קורה כל הזמן. מה?
לא, זה רק חומש בראשית.
מה? זה חומש בראשית. הסיפור של התגלות השם אל משה ואמירת השם שלו, וזה הטענה של משה שהוא הרעל שפתיים ושהוא צריך את הארון, זה כתוב פעמיים. בסדר? הסיפור של הסירוב של פרו מסופר פעמיים. הסיפור של של ההזדקקות של בני ישראל למים אחרי יציאת מצרים מסופר פעמיים. מה? מתן תורה מסופר פעמיים. אז זה גם, אתה רואה, לא רק בספר בראשית. בסדר? הסיפור של המלכת שאול, או על ידי האתונות, או על ידי העם, זה מסופר פעמיים. אז אם כן, הסיפורים בתנ"ך המסופרים פעמיים הם מרובים. ביקשת דוגמאות רבות ומרובות על מנת להמחיש את הנושא. אני חושב שקיבלת. מי הרג את גוליאת? כן, אני אשלם, אין בעיה. אני אשלם. מי שבר את הלוחות, כן? טוב. עכשיו יהיה... מה קרה? והיה להן יהושע. מניין לחז"ל לקשור פסוקים אלו ממלחמת העי למלאך שפגש את יהושע עוד לפני כיבוש יריחו? פשוט מאוד. הרי, טוב, מה ששואל כאן השואל במסכת מגילה, יש שם קישור לכאורה לא, לא לגיטימי בין שני פסוקים. הגמרא מביאה שם את הפסוק שבו המלאך מופיע לפני יהושע ואומר לו, אני שר צבא השם, אתה באתי. ואז יהושע שואל אותו, רגע, על מה באת? על זה שביטלו את התמיד או זה שלא למדו תורה? אומר, על של אתה באתי, זה שלא למדו תורה. מיד, וילן יהושע בעמק שלן בעומקה של הלכה. זה כתוב שישה פרקים אחר כך. נכון? אז איך חזל קשרו את זה? פשוט מאוד. מה הייתה השאלה של יהושע אל המלאך? עלינו אתה עם לצרינו. זאת אומרת שיהושע צפה גם אפשרות של מפלה. והתיקון של המפלה זה ויילן יהושע בעמק, כפי שהסבר. לכן חזל קשרו את זה בזה.
הוא לא המלאך שמשה רבינו מקפיד?
כן, כן, אותו אחד. טוב, הקפאת מלאכים. יש לנו תוכנה להקפאת מלאכים. עכשיו, מה, זהו? היו עוד שאלות שם? או שזה מה שלמטה? זה כן? טוב. בבקשה מכבוד הרב, השיעור הקודם בנושא האחן היה רצוף עיסוקים בנושאים צדדיים והערות תלמידים שמתישים את הצופים. האם הרב יכול לחזור עד כמה שאפשר על הנושא הקודם באופן ממוקד? הייתי כל כך שמח אם זה היה אפשרי, אבל אנחנו לא יכולים. יש לנו כלל בגמרא, קשיא עתיקה. כלומר, הדברים שכבר למדנו זה קשה לחזור עליהם. שלום כבוד הרב, אז אני מצטער, אני גם קיבלתי את המייל שלך בדף נפרד ששמו לי במגירה שם. ו... תראה, גם השאלות המתישות לכאורה הן מכוונות. תדע לך שהרבה פעמים כשנראה שזה בלגן של שאלות, זה אני אשם בזה, אני עושה את זה בכוונה. שלום כבוד הרב, למה עלו להסביר את הבעיה של כמות החיילים בזה שבגלל אחן בא לבלו וצד יהושע, ולכן שלח כמות חילים קטנה, שנה מקסימה לעם ישראל? כן, זה עולה ביחד. הלבלוב בעצם בא בגלל החטא. השאלה איזה סוג של לבלוב זה? האם זה בגלל, כלומר, יכול להיות שכשאדם מלובלב, אז הוא אחוז באבגה, ואז לכן הוא שולח גם כוח תקן מדי. כן. זה מה שהוא כותב. אני חושב שהוא התכוון לבלבול. אבל יצא לו בהקלדה הפוך, אז אני, כדי לזרום איתו, כדי לא לבאס אותו, גם כמה מילים אחרות.
למה הרב לא דיסלקציה?
לדיסלקציה?
כן. יכול
להיות שיש לדיסלקציה. בסדר. אבל הוא בטח מבסוט מזה שמתייחסים לדיסלקציה. טוב, הלאה. חוץ לזה, זה המקלדת שהיא דיסלקטית. טוב, יש פה עוד שאלות? זו. טוב, בואו נמשיך. פסוק כפה, ויהושע לא ישיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר השם אשר ציווה את יהושע. וישרוף יהושע את העי וישימה תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי, האם הוא אסר לבנות אותה? לא. אבל... מה? איך בזזו? מן הסתם לפי ההלכה של הביזה. יש הלכות ביזה, לא? אני לא יודע. יש בזמן המלחמה אדם בוזז מה שהוא רוצה. יש את בין הביזה שמביאים אל אמצע המחנה ואז עושים חלוקה, ויש בזמן המלחמה עצמה שאדם בוזז איך בא לו. כן? רואה פתאום, אני יודע, דיסקונקי, וזה צ'חו. כן, מצאו למשל דיסקונקי מאובן ב... בסדר, אז יש הלכות ביזה. צריך להיכנס, הלכות ביזה. יש הרבה הלכות ביזה. מצווה לבזוז. בשביל מה אתה נלחם? מה, בשביל להשאיר את זה למי? הרי הרגנו את כולם, אז מה נעשה עכשיו עם כל הכסף? במלחמות היום, ודאי שבוזזים, רק לא הצבא. כלומר, לא רק לא החייל, אלא יש רכוש של האויב, שאחר כך משתמשים בו וכו'.
מי ארגו את כולם?
טוב. ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב. וכבוא השמש, ציווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה אל פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. למה הוא עשה את זה? למה הוא הוריד את נבלתו של מלך העי לפני הערב. מה? כתוב, כי יהיה באיש חת משפט מוות ועומד, ותלית אותו על העץ. לא תלי נבלתו על העץ, כי קללת אלוהים תלוי, כי קבור תקברנו ביום ההוא, נכון? אז השאלה היא, האם זה חל על האויב? הרי אנחנו לא ראינו שדאגו לקבור את כל החללים של העי. הנה סתם שהם נשארו על פני השדה ונרכבו. צלם אלוהים, זו, אז השאלה, האם אנחנו מתחשבים בצלם אלוהים שנמצא בכלל בני האדם? השאלה, האם אתה מתחשב בצלם אלוהים התלוי של כל בני האדם, או רק של ישראל? כלומר, השאלה, האם זאת הייתה הוראת שעה של יהושע, או שזאת הנחיה כללית כלפי כל תלוי? בסדר? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, הסתפקו בזה. כן, למשל, הלכה היא שמלך תולה אנשים ומשאיר אותם תלויים ימים רבים כדי להטיל אימה. נכון? יתוב. הרמב"ם פוסק את זה להלכה. שהמלך, כשהוא צריך לעשות קצת ככה רעש כדי שאנשים יפחדו, אז הוא משאיר את התלויים ימים רבים. מה?
טרור.
טרור, כן. זה טרור. אבל המלך מותר לעשות את זה. עכשיו, יהושע כנראה שהוא סבר שפה אין צורך לעשות את זה. צריך לכבד את המלכים. אז צריך גם לתלות אותם וגם לקבור אותם. כן. נכון. כן, כן. כן, מה אתה אומר?
שאל הרמב"ם, איך הוא פוסק נגד
ה... איך הרמב"ם פוסק את זה? הוא כתב, הוא לקח את זה מהגמרא. כן. זה במיתת בית דין. במיתת בית דין, כי באיש חטא משפט מוות, משפט. והוא מת, ותלית אותו על עץ, לא תלי נבלתו. פה זה לא במשפט, זה במלחמה, זה משהו אחר.
כן. מה?
אז לכאורה, יהושע יכול היה להשאיר את מלך האי תלוי. כשהרמב"ם
פוסק את זה לגבי גויים במלחמה או ביהודים?
אפילו כלפי יהודים. כלומר, המלך יכול להחליט שיש איזה יהודי שצריך לתלות אותו, להשאיר אותו חודש ככה תלוי.
למה לא? הוא משפט,
לא? לא, כי משפט המלך זה לא משפט התורה. בוודאי, משפט המלך ומשפט התורה זה שני משפטים שונים. מסביר הרן שהתורה חילקה את המערכת המשפטית לשתי מערכות. יש מערכת של בתי דינים שהיא דנה לפי דין תורה, והמטרה של הדין תורה זה להביא השראת שכינה בעולם. כשדנים על פי דין תורה יש השראת שכינה, אבל זה לא מספיק כדי שלא יהיה בלגן בעולם, ולכן התורה הפקידה בידי המלך את תקנת המדינה. ואז השיקולים של המלך הם לא שיקולים של התורה, אלא של מה שצריך כדי שיהיה סדר.
אבל איך הוא יכול לסתור את התורה?
התורה נתנה לו את הסמכות הזאת.
לסתור את התורה?
לא, אני משקר.
אם היום יצא חוק במדינת ישראל
שנוגד
את התורה?
אז תלוי במה. מה שנצרך לתיקון העולם, אז זה מה שאומר הרן, שמה שהתורה מחסירה, המלך משלים. נביא לך דוגמה. אם יש אדם שרץ ברחוב ואומר, אצילו, אצילו, הוא רוצה להרוג אותי. פתאום מסתכלים אחורה, באמת רואים בן אדם שרץ אחריו עם סכין, שלופה, ואומר, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך. ואז במר נפשו, אותו אדם הולך ונמלט ונכנס לתוך חדר קטן, והוא רץ אחריו, ואנחנו שומרים, ההוא יוצא, סכין מלא אדם, הרגתי אותו. ונכנסים לחדר, רואים את הבן אדם גוסס, הוא הרג אותי. בסדר? עכשיו, האם יש לך ספק מי הרג את האיש הזה? לא, נכון? אבל ההלכה, לא היו עדים, פתור. הבן אדם עכשיו מסתובב עם הסכין מוכתמת בדם בשוק, שורק להנאתו. זה מה שאני... והוא מספר, אני הרגתי אותו. זה מה שאני עושה לאלה שמעצבנים אותי. בסדר? עכשיו, אם דבר כזה, זה הלכה. אם דבר כזה קורה פעם ב-100 שנה, ב-50 שנה, החברה מספיק חזקה כדי לספוג את השערוריה הזאת. בסדר? זה לא נורא. אז קרה פעם אחת שמישהו ניצל את ההלכה לצרכים השפלים שלו. אבל אם זה קורה כל יום, כי עכשיו זה התחיל להתפרסם הסיפור הזה, עכשיו, כל הרוצחים שבעולם יודעים שיש עכשיו אפשרות להרוג בן אדם בלי שבית הדין יעשה לך שום דבר. ואז מתרבות הרציחות. אז מה אתה עושה? אתה פונה למלך. ואז המלך מכסח את הצורה לכל מי שעושה דבר כזה, בין שיש הוכחות, בין שאין הוכחות, בין שיש מצלמה, בין בלי מצלמה, אפילו על חשד, יכול להרוג. בסדר? זה ככה, הלכה בנויה. אז זה שבדין מעניש שלא מן התורה, כשהשעה צריכה לכך, זה כשהמלך לא עושה את העבודה שלו. או כשאין מלך. נכון. אז זה מה שאני מסביר לך. זה שההלכה מתירה לבדין, לפעמים להטיל עונש שלא מן הדין, זה כאשר הבדין מתפקד כמלך. זה כשיש לקונה שלטונית. אין מלך פתאום, הוא המלך לא עושה את העבודה שלו. אז בית המשפט לוקח על עצמו להתנהג כמלך. יש מה שנקרא, כן, כיפה, כן, שמים אותו בכיפה, כל הדברים האלה. מה אתה אומר של מדינת הלכה, למה לא?
כי מדינה היא לא יכולה להשתפקד רק כמדינת.
לא, יש מדינת הלכה, רק אין מדינת דין תורה, זה מה שאני אומר. יש בין דין תורה להלכה. ההלכה היא מכירה בסמכות של המלך לעבור על דין תורה. בסדר? אז יש מדינת הלכה, אין מדינת דין תורה. על פי דין תורה, המדינה מתמוטטת. אלא אם כן זאת מדינה אידיאלית, שבה השראת השכינה היא כזאת חזקה, שאז ממילא משפטי התורה מתלכדים עם הצורך המדיני. כן, בבקשה.
אבל צריך לתת לו כבוד לעשות עליו מצבה. הרי הוא בטח היה עובד עבודה זרה, ומסיים אותו שם, אבל צריכים אותו. אם הוא נעד לאייכמן. זה פיזור אותו שלא עלו לרגל עליו. הוא כמו בלעדת.
למה נתנו כבוד למלך הזה עם גל האבנים הגדול?
כן,
גל אבנים גדול. זה לא בדיוק מצבה, זה הרבה אבנים. כן. כן, כדי להזכיר את זה, כדי להנציח את הסיפור. לא בשביל הכבוד שלו. להנציח את הריגתו.
סתם אבל יעלו עליו לרגל.
עלו עליו לרגל? מי עלה אליו?
עלו, מה?
כן, עם ישראל היה עולה אליו לרגל כדי להתגאות וזה. פה, אנחנו כיסחנו אותו. כן, כן, נכון, נכון. לא, יכול שזה הוראת קשה הכללית בכל המלחמות שלו. מה שאני אומר. כן. לא נתי. האם בימינו... למה אתם שואלים שאלות על מה שקורה בימינו? כי אנחנו עכשיו לא מתנה. נגיד ששמעת, נגיד שיש לי תשובה לשאלה, אבל מה זה משנה? זה לא יסביר לנו את הפרק יותר טוב. בבקשה. המלך יכול להרוג כל מי שבא לו במידה והוא שופט שזה נצרך לתקנת המדינה. שהמדינה צריכה את זה. אגב, גם מדינות עושות את זה כל הזמן, כולל מדינת ישראל. כן. מה הבעיה? כלומר, זה לא בסדר מה שעשה דוד, שהוא הרג את אוריה. במידה, וזה נצרך לתיקון המדינה. אבל שם היה לו אינטרס אישי, לא? אז האינטרס האישי זה מה שפוסל את המעשה. כן.
עכשיו הוא אומר, אם הממשלה מחליטה...
כי הרי שם, סרגי, הוא גם לא הרג אותו ממש. הוא רק שם אותו בתוך הקרב במקום מסוכן. אז זה בדיוק מה שאומר הנביא, נתן. אם כבר אתה חושב שצריך להרוג אותו, תיקח אותו הביתה, אתה הרוג אותו. למה אתה צריך לעשות טריקים? זה העין, זה הטענה. כן, מה אתה אומר?
אם הממשלה מחליטה שיש צורך לפנות את ניגון, בדין תורה, מותר לפנות ניגון.
אם היא צודקת. אם היא צודקת, זה מה שאני מסביר לך. אם המדינה מחליטה שיש פעולה אנטי-הלכתית שצריך לעשות אותה, כי זה תיקון העולם, והיא צודקת בזה, אז בסדר, זה סמכותה.
מי קבע מצומת?
מה היא צודקת? מי צודקת? המוסר? לא, לא, לא. במקרה הזה זה לא שם. כן, בבקשה.
כולם קיבלו את זה.
כולם קיבלו את זה. היו אנוסים. בגלל שבגץ החליט שזה...
לא, זה לא בגץ.
באמת. זה מייצג משהו? כן.
כן, עובדה שהם מחליטים.
הם מחליטים. זה לא... מי שקובע לך עובדות בשטח, מחליט בשבילך, זה לא אומר שהוא צודק. כן, בבקשה.
המלך
יכול להחליט במידה והוא צודק. אם הוא לא צודק, אז לא. למשל, נבות הישראלי, שמעת על זה? הרצחת גם ירשת? כן, הרי איזבל, מלכת ישראל, אומרת לו, רגע, אתה מלך או אתה לא מלך? אתה רוצה את החלקה הזאת, אתה צריך אותה. אז יש לך בעיה בכלל? בוא נסדר משהו, נהרוג את נבות. כן? טוב, המלך אומר, טוב, יודעת מה? את מבינה בפוליטיקה יותר טוב ממני, את בת מלך, שזה. ובא הנביא אומר, הרצחת גם ירשת? כלומר, אתה רואה שהמלך לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אלא זה צריך להיות צודק. זה כמו, אגב, יש גם הלכה נוספת. אני רוצה להגיד לך, הלכה מסוכנת. רוצים לשמוע הלכה מסוכנת?
כן, אבל פה אומרת את זה לעצמו.
תקשיב קודם כל, הלכה מסוכנת. כן? הראש פוסק, וכך פוסקים, כל הפוסקים, מס שהוא לא צודק, לא משלמים אותו. רגע, אבל יש גם הלכות, מה נקרא מס לא צודק? לא כל אחד יחליט, זה נראה לי לא צודק, כן? כי אז כל אחד יגיד, זה בשביל לעשות תאורה חדשה בכיכר העיר, אני לא רוצה, אני לא עובר בכיכר, לא שלום שלום, זה לא נקרא. לא, אבל יש הלכות בזה, מה נקרא מס צודק ומס לא צודק? למשל, יש טענה שהמס המדורג הוא נגד ההלכה, ולכן לא צריך לשלם אותו. כי הראש כותב שמס שהוא לא שוויוני, אז הוא לא צודק ולא משלמים אותו. לא, זה, זה, לכן יש פה דיוק. בסדר. כן, מה אתה אומר? אני אמרתי שמלך יכול לעשות מה שהוא רוצה לטובת המדינה. כן. כמו שזה צריך להיות אמיתי. אם זה לא אמיתי, זה פסול. כן. הנביא.
מה?
אז מה שאתה מציע זה שהרבנים יעשו תקנה שבמקרים כאלה וכאלה כן אפשר לפנות לבדין אזרחי.
אבל אם אדם רואה שזה לא עובד, למה הוא לא יכול לעשות
את זה לעצמו? למשל, יהודי יש לו בעיה, הוא רוצה לעבוד בשבת, יש לו בעיה של פרנסה. הרב אומר לו, אסור לך לעבוד בשבת. אומר, רבי, מה יהיה עם הפרנסה? פרנסה מהשמיים. והוא רואה שזה לא עובד. למרות שהוא שומר שבת, בכל זאת אין לו פרנסה. אז אולי בכל זאת יחלל שבת. זה מה שאתה אומר.
הרב לא עונה להם, לא.
אני עונה מאוד לעניין.
יש הרבה מקרים שבהם אדם יודע שאדם הולך ומסתתר מאחורי דין תורה. מסתתר מאחורי דין תורה, נבל ברשות התורה כפשוטו.
נו.
מה הוא? זה בדיוק המקרה שלא צריך לדעת.
זה נקרא נבל ברשות התורה, התורה הרשתה לו, מה הבעיה? אני כן קונה את זה. טוב. אלא מה? מה שכן... לא. אלא שיש לנו גם נוהל שרבנים, מה שעושים, נותנים כתב סירוב, או רשות לפנות לדין אזרחי.
זה לא כתב סירוב, הצד השני רוצה לי תורה.
נו, אז מה?
זה בדיוק המילה שנוח לו. כי הוא לא נתן להשתר בחדים כמו שצריך.
נו, בסדר, זה ההלכה, מה אני אעשה? ההלכה לא תמיד לטובתך. מה אני אעשה? גם זה, גם זה, נכון, מה אני עושה? טוב, אבל האמת היא שכל זה נובע מדבר אחד, כיוון שדין התורה איננו הדין של המדינה, לכן דין תורה לא יכול להיות אפקטיבי. זאת הבעיה. זה לא בגלל שדין תורה הוא לא בסדר, אלא זה בגלל שהמדינה היא לא בסדר, שהיא לא נותנת סמכות לדין תורה.
איזה סמכות
אתה נותן? להפעיל את המשטרה, צו עיקול, כל מיני דברים.
אם הוא סותר?
מה? המדינה איננה רשאית לאסור על דין תורה, לא?
אז הנה, הייתה דוגמה. היום יש חוק, לא ידענו אותו, שמי שמטיל תנומה בחוץ...
שמי ש?
מי שמטיל תנומה בחוץ...
כן?
מקבל קנס 400 שקל.
נו, אז מה?
לפי ההלכה, אדם שצריך לעשות, יעשה בתחגינו שלו גם העקרות, ובאל תשקצו.
אלא אם כן, יש קנס. אלא אם כן יש קנס, הרי... הוא לוקח סיכון. אתה רוצה... אם אדם חושש שאם הוא לא יעשה את זה, הוא ייכנס לבעיה, אז שישלם 400 שקל, מה הבעיה? זה לא שווה 400 שקל בשביל הבריאות?
כמו שאתה משקע באתרו.
טוב. טוב, מוריי ורבותיי, עד כאן והיום. שלום.
שידורים חיים. ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.